ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף פי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בשורה אחרונה בדף פי עמוד ב', וכתבנו בשוליים נושא, וגם אנחנו מציינים שהנושא הזה ממשיך עד דף פי ב' עמוד א', 10 תנאים שיתנה יהושע בירושת הארץ. תנו רבנן, כעת אתם רואים מסגרת מקווקבת. בשוליים יש לנו הערה אצל הכוכבית, סימנו מסגרת מקווקבת על סמך מסקנת הגמרא לקמן פ"ב עמוד א', דזו אינו מקור תנאי, לכן אנחנו לא השלמנו את המסגרת כרגיל, אלא מפיו של רבי יהושע בן לוי. בכל זאת, מעניין לציין שרש"י בסוף פ"א עמוד ב', שורה האחרונה, מתייחס לזה כברייתא. אנחנו ממשיכים. 10 תנאים התנה יהושע. אנחנו ממשיכים לדף פ"א עמוד א', הרשימה מופיעה כאן, ורק מבחינת מבנה הגמרא תשימו לב, עד סוף הקטע המקווקבת מופיעה הרשימה בלי שהגמרא מסבירה אלא רושמת אותם. אחר כך אתם יכולים לראות מספור מצד הגמרא אחד שהוא מראים בחורשים, זה מקביל למספר אחד בשורה הראשונה פה בעמוד, בפי א' עמוד א', ועוד שלוש שורות אחר כך מספר 2, ואחר כך באמצע העמוד אתם יכולים מספר 3, לקראת סוף העמוד מספר 4, והמספר הזה ממשיך בפי א' עמוד ב', וזה מגיע עד למספר 11. הגמרא תשאל שם, מה זה 11? אמרת שיש 10 תנאים, מה פתאום 11? וכעת אנחנו חוזרים לראש העמוד, מה התנאי הראשון? שיהיו מראים בחורשים, שאנשים יכולים שבהמותיהם יראו בחורשים. מה זה חורשים? היער. ואם היער הוא בבעלות אדם, שלא יקפיד בעל היער על כך שאנשים מראים בהמותיהם ביערות. 2. ומלקטים עצים בשדותיהם, כלומר משדה חברו, ורש"י מוסיף וגם עשבים למאכל בהמה. 3. ומלקטים עשבים בכל מקום חוץ מטילטן, חוץ משדה שגודלת שם טילטן. אומר רש"י, חוץ משדה טילטן, דמעלו לעשבים הגדלות עמה, והטלשן מפסיד את הטילטן. טילטן מין קטנית משמע ומביא לשון לועזי. חזרה לגמרא, 4. וקוטמין נטיעות בכל מקום חוץ מגרופיות של זית. גרופיות הוא שיעור גובה של שני אגרופים. מה זה קוטמין נטיעות? אומר רש"י, קוטמין נטיעות מן האילן קוטם. מה זה קוטם? בד, ענף, ליטה או להרכיב, ולא יקפיד בעל האילן. שוב פעם, כמו בכל הדברים, יהיה התייחסות לכל אחד מהדברים האלו בגמרא. מספר 5, ומעיין היוצא בתחילה כוונה חדש, וכל שכן אם מדובר במעיין ישן, מה התנאי? בני העיר מסתפקים ממנו. 6. ומחכים לשון חכה בצדת דגים, דיוג. ומחכים בימה של טבריה, כאילו אפשר להטיל שם חכות, לצוד דגה, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה. יש להוסיף פרטים. החידוש פה, שלמרות שימה אשר טבריה היא נמצאת בחלקו של שבט נפתלי, לגבי צידת דגים, יהושע התנה שיהיו לכולם אפשרות לדוג שם עם חכות, ובלבד שלא יפוס קלע. זה אמצעי אחר בצידת דגים, ואומר רש"י שלא יפוס קלע דרך צעדים לתקוע יתדות ולעשות גדרי קנים במים לקד שם דגים, וקוראים לו במקומנו גזר, בארץ אשכנז קוראים לו וחה, מפני שמעכב ומעמיד את הספינה, זה מפריע לשייט, אז לכן זה לא מותר. ממשיך הגמרא ויעמיד את מספר 7, ונפנים להתפנות, אדם גופני להוציא את הפסולת מגופו, ונפנים לאחורי הגדר ואפילו בשדה מלאה קרקום. אומר רש"י, לאחורי הגדר לכמן מפורש לה לא נצחה אלא ליטול הימנה צרור, כאילו להוציא צרור מהגדר, גדר אבנים, הצרור הוא לקנח, ואף על פי שפורץ את הגדר. 8. ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעון שנייה. וכאן רש"י מסביר מה זה שבילי הרשות. סתם בני אדם משהכניסו תבואתם, זה סוף הקציר, עד שעת הזריעה, זה בתחילת עונת החורף, עונת הגשמים, מפקירים שדותיהם להיכנס בהם כל אדם, לקצר את הדרך שלא יקיף, ואין נקראים שבילי הרשות, לפי שברשות עושים, והתנה יהושע שלא יקפידו על כך. עד שתרד רביעה שנייה, זמנה בי"ז במרחשוון, כי דמינה במסכת תנית, ומאז והלאה זרעים צומחות, וקשה לה דריסת הרגל. אז בין הקציר עד לי"ז מרחשוון, שזה זמן ירידת הגשמים שנקרא רביעה שנייה, מותר להיכנס לשדות לקצר את הדרך. אנחנו חוזרים, ממשיכים בגמרא מספר 9, ומסתלקין לצידי הדרכים, כאן הכוונה בכל עת, מפני יתדות הדרכים. ורש"י מסביר, מסתלקים לצידי הדרכים בכל עת, ואפילו בזמן שהתבואה בשדות. הפקיר לכל אדם להסתלק מן הדרך מפני היתדות ולהיכנס לגבול שדה חברו. זה לא ממש להיכנס לדרוך באמצע השדה, אלא להיכנס לגבול שדה, שזה נגיד מקביל לאם הדרך, וללך על המיצר אצל הדרך מפני יתדות הדרכים. אומר רש"י, בימות החמה יבש הטיט, ונעשה כתדות פלוס סדקים, סדקים רחבים באם הדרך, מקום דריסת האדם ובהמה שדרסו שם בימות החורף, ונעשו, כלומר בימות שהכל מתייבש, ונעשו כשחיטות. ולכן כדי ללכת באופן חלק יותר, אז אתה יכול לרדת מאם הדרך שהוא מלא סדקים וללכת על המיצר שמהווה גבול השדות שמקבילות לאם הדרך. אז מותר ללכת על אותם מיצרי שדות. ממשיך הגמרא 10, ותועה בין הקרמים, גם איבד את דרכו, הוא נמצא בין הקרמים, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד. הוא יכול לנתק זמורות המעכבות אותו כדי למצוא את הדרך חזרה. ועוד תנאי, הוא מת מצווה קונה מקומו, מקום שהבן אדם נפל שם בית מותו, הוא קנה את המקום הזה שמתחת גופתו לקבורה, ואין בעל השדה יכול לעכב עליו המשפחתו. וכפי שאמרנו, אנחנו חוזרים לרשימה עם הערות והסבר הגמרא. שיהיו מרעין בחורשים, שיהיה אפשרות לראות בהמות ביערות, ושאם זה מדובר ביער בבעלות, שלא יקפיד בעל היער. אמר הפאפה, לא אמר אלא דקה בגסה, זה ההתר הוא בהמה דקה ביער עם עצים עבים, זה יער גסה, שהבהמות, הבהמה דקה היא לא יפגע מי יודע מה בעצים, שהם עצים גסים. כך אומר רש"י, שינה מחלה את האילנות, שתי שעות מתחת לגמרא. אבל, אומר הגמרא בהמשך, אבל דקה בדקה, בהמה דקה ביער דקה, וגסה בגסה לא. וכל שכן גסה בדקה דלא. ומלקטים עצים משדותיהן, לא אמרן אלא באיזמי ואיגי, אבל בשאר עצים לא. ההתר הוא מוגבל לאותם עצים שנקראים היזמי והיגי, שהם בעצם קוצניים, אולי גם אולי אפשר להגדיר אותם כשיחים קוצניים, זה מה שמותר, אבל בשאר עצים לא. ואפילו בהיזמי והיגי שיש איזושהי היתר, לא אמרן אלא במחוברים, אבל בתלושים לא. תלושים הם עצים תלושים שבעל הבית הוא עצמו טרח לתלוש אותם, הוא צריך אותם, אז אם הם תלושים לא מותר ללקוט אותם. ורש"י כותב, אבל תלושים אחרי שטרח עליהם בעל השדה ותלשן, אסור לתלן, דעתו של הבעל הבית עליו, על אותם היזמי והיגי עצים האלו התלושים. וממשיך הגמרא, ואפילו במחוברים שחושבים שיש היתר, לא אמן אלא בלח, אבל ביבשין לא, ובלבד שלא ישרש, שלא יעקור אותם מן השורש. אז יוצא שרק היזמי והיגי לחין מותרים, ורק אם הם מחוברים. זה מה שנשאר לגבי ההתר של תנאי יהושע, ומלקטים עצים משדותיהם. מספר 3, ומלקטים עשבים בכל מקום חוץ משדה תלתן. למימא דתלתן מעלו לה עשבים, שעשבים הם טובים לתלתן, ורמינו. ורמינו, אנחנו מעלים קושיה מהלכות כלאיים. תלתן שעלתה עם מיני עשבים, אין מחייבים אותו לעקור, כי בלאו הכי בעל כוחו הבעלים יעקרו אותם, מפני שהעשבים הם רעים לתלתן. אז איך אתה אומר שאפשר ללקוט עשבים חוץ משדה תלתן, כאילו העשבים הם טובים לתלתן? אמר רב ירמיה, לא קשיא, כאן לזרע, כאן לזירין. לזרע קשו לעשבים. אתה מגדל את הטילטן לשם הזרע, אז עשבים קשים, דמכחישי לה, הם מחלישים את הטילטן. לזירין, אם אתה מגדל את הטילטן לזירין, אז מעלי לעשבים. דחיקי מי ביני עשבים, כשהטילטן צומחת בין העשבים, מרכבה, הטילטן נתמך על ידי העשבים. רש"י אומר כאן שזרעה לאכול הזירין, ומביא לשון לועזי משמעותו הגבעולים. אז אם זה לשם אכילת הגבעולים, אז העשבים הם טובים לתלתן, כמו שנאמר בגמרא, כי התלתן נתמך על ידי עשבים. אי בית אימה, כאן לאדם, כאן לבהמה. אם מדובר בגדילת התלתן לשם אכילת אדם, הוא לא רוצה בעשבים, אבל אם זה לשם בהמה, מאכל בהמה, הוא מרוצה עם העשבים. כיוון דלבהמה הוא דזרע, מאחר שהוא זרע את הטילטן לשם הבהמה, עשבים נמי מביילי, בהמה אוכלת גם עשבים, ואז יהיה אסור לאחר לבוא לתלוש העשבים. שאלה, אומנה ידינן, איך אדם יודע אם נזרעים לשם אדם שאז יהיה מותר לקחת העשבים, או לשם בהמה ואז אסור? איך אדם ידע? אמר רב פאפה, הנה התשובה. שערי משערי, שורות שורות, ארוגות של טלטן, זה לאדם, סימן שהוא זרע אותם לאכילת אדם. לא שערי משערי, לא בצורה כזאת, אלא מפוזרות, אז לבהמה. ארבע, וקוטמין נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית. פירוש רבי תנחום ורבי ברייס, משום זקן אחד. ויש כאן התייחסות לגבעים שונים, לגבי עצים שונים. בזית, כביצה. בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה. ושאר כל האילנות, מן אובו או אבו של אילן ולא מן חודו של אילן. מן חדש שאינה עושה פירות ולא מן הישן שהוא עושה פירות. ממקום שאינו רואה את החמה, ולא ממקום שהוא רואה את החמה שנמר, וממגד תבועות שמש. אנחנו נחזור על הפרטים האלו. ברשי, בזית, כביצה, כשיעור גובה ביצה, צריך להניח מן הזית מלמטה, סמוך לגזע. כלומר, לא לקטום נטייה מהזית מתחת לגובה הזה. נתייחס גם בדברי רשי מן הפקק ולמעלה, כך נאמר בקשר לקטיעת נטיעה, קטימת נטיעה מקנים וגפנים, מותר לקטום מן הפקק ולמעלה. מה זה פקק? קשר מאיבו של אילן, זה מה שנאמר בעניין שאר אילנות, מפיריו, כלומר מענפים הרקים ודקים. זה פירוש הראשון, וממשיך רש"י, ולא מחודו, מענפים גדולים וגסים, כאילו גמור, לשנחינה. הגרסה אחרת, במקום מאיבו, מחובו של אילן, ממחבורתו, מקום שיש ענפים הרבה, דיינו באמצע גבוהו, ולא מחודו, מלמעלה ענף האמצעי שהוא עליון ועיקר אילן. וזה הוא אומר מתשובות הגאונים. ובסוף אומר רש"י מן החדש, בד שגדל ונתווסף בשנה זו, שעדיין אין עושה פרי. חזרה לגמרא, הוזכר פה גם מאיזו מקום באילן, זה ממקום שאינו רואה את השמש, ובראש עמוד ב' הגמרא אומרת ולא ממקום שהוא רואה את החמה. מה הכוונה? רש"י בשורה הראשונה, ולא ממקום שהוא רואה את החמה, סביבות, צדדים מבחוץ, מפני שהוא עיקר אילן, שהחמה מבשלת שם את הפרי וממתיקו. וזה משמעות הפסוק שהביא הגמרא, וממגד, לשון מגדים, תבועות שמש. התוצר מהשמש הוא המגד, המגדים, הפירות. ומעיין היוצא תחילה, זה היה תנאי חמישי, בני העיר מסתפקים ממנו. אמר רבא בא רב עונה ונותן לו דמים, צריכים לשלם לבעל השדה שממנו יוצא אותו מעיין, ולט הלכתה קבתי. שש, הוא מחכים בים השוטבר בבד שלא יפרוס כלה ויעמיד את הספינה. תנו רבנן, בראשונה התנו שבטים זה עם זה שלא יפרוס קליעה ויעמיד את הספינה, אבל צד הוא ברשתות ובמחמרות. תנו רבנן, ימה של טבר בחלקו של נפתלי עלתה, ולא עוד אלא שנטל מלוא חבל חרם בדרומה, אותו שבט נפתלי, בנוסף לים גם נגיד לזה חוף או גד, שפת הים בשיעור כזה שנקרא מלוא חבל חרם. ורש"י מסביר מלוא חבל חרם, מלוא חבל שמצודה היה לו בדרומה של היבשה למשוך רשתו, חרם כמו מצודים וחרמים. אז זה שיעור, נגיד שיעור ידוע. אז היה להם לשבט נפתלי גם חבל, חבל ארץ, חבל ים מסביב הים, לקיים מה שאמר ים ודרום ירשה, שזה בפסוק, בברכה של נפתלי בפרשת וזאת הברכה. תניא, רבי שמעון אלעזר אומר, תלושין שבהרים, אבנים תלושין שבהרים, בחזקת כל השבטים הם עומדים ומחוברים בחזקת אותו השבט. ואין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו, כל שבט יש אזורים השונים, ארבע אזורים שונים מבחינת טופוגרפיה של האדמה. ובכל שבט יש שאין לו בהר ובשפלה ובנגב ובעמק, שנאמר, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכינה בערבה, בהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים. וכן אתה מוצא בכנענים ובפריזים ובאמוראים, שנאמר, אל כל שכיניו, אמה שכיניו הכי הבו, כמו שמתואר בפסוק, גם להם היה את התופעה הזאת. ונפנים לאחורי הגדר, ואפילו בשדה שהוא מלא קרקום. קרקום זה, זה צמח תבלין מאוד מאוד יקר. ואמר רב אחא בר יעקב, לא נצרה התנאי הזה שנאמר נפנים לאחורי הגדר, אלא ליטול הימנו צרור. אנחנו הסברנו את זה מוקדם יותר, שאפשר להוציא מן הגדר צרור כדי לנקות אחרי עשיית הצרכים. אמר רב חיסדא, אפילו בשבת מוזות לחסידה שקיל ומהדר, הוא הוציא אבן צרור מהגדר והחזיר, ואמרה לשמי, וכאן רק נוסיף, מדובר בימות החול, לא בשבת. הוא אמר לשמש שהיה אצלו זיל שירקי, זאת אומרת, אחרי שאתה מחזיר את האבן, תמרוך, לשון רשי, תחיהו לתיח, תחיהו בתית וחבריהו יפה. זה זיר שירקי, תחיהו בתית וחבריהו יפה. ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה השנייה, מרב פאפה, והבידן, הקרקע שלנו, אפילו טל, קשי, דהיינו דריסת הרגל מחריב את השדה, כי הוא כזה עדין שגם אם טל יורד עליה, דריסת הרגל, רשי אומר, ממחרתו. ומסלקים לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים. שמואל היה, כאן זה היה בבבל, שמואל ורב יהודה הבושק לי ואז לי ברוכה, ומסתלת שמואל לצידי הדרכים. המלא רב יהודה תנאין שיתנה יהושע אפילו בבבל, הוא שאל גם בבבל, המלא שאני אומר אפילו בחוצה לארץ, וכל שכן בבבל. רבי ורבחיה אבו שקלי ואז לי ברוכה, הם היו עורכים בדרך, הסתלקו לצידי הדרכים, והם ירדו לצידי הדרכים. כמו בכל זה, כפי שהסברנו מוקדם יותר, שהדרכים בימות הקיץ, כשהתייבשו, נהיו קשים להליכה חלקה, כי נוצר בהם סדקים. אז אנחנו בסיפור הזה רואים רבי ורבי חייא, הם ניצלו את התקנה הזאת, וירדו לצידי הדרכים בהתר. הווה כמפסיר ועזיר רב יהודה בן כנוסה כמיו. והרב יהודה הזה הוא המשיך ללכת באמצע, באם הדרך, מייתד לייתד, כאילו מאותו מקום של האדמה לא נסדקה, והוא היה הולך מייתד לייתד פסיעות גסות, ולא רצה לסתלק לצידי הדרכים. אמר לי רבי, רב חייא, מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו? הוא כאילו צדיק גדול שלא רוצה לנצל את ההתר של ירידה לצידי הדרכים, אז מי הוא זה? מה שאומר גדולתו, שהוא מראה לנו שהוא ירי שמיים מאוד, ואינו חושש לתנאי שיתנה יהושע ומחסי כיוער, אז נראה כגאווה. אמר לי רב חייא, שמה רב יהודה בן כנוסה תלמידי ובכל מעשיו לשם שמיים. כאילו אין לחשוד בו משום יוהרה. כמעט לגבי חזיה, כשהגיעו אליו ראו שהוא זה. אמר לי, אליו יהודה בן כנוסה את גזלתינו לשוקח בגזרה דה פרזלה. זה ביטוי, קודם המשמעות שלו היינו גוזרים עליך נידוי, חרם על כך שאתה מתנהג בגאווה, אבל אנחנו מבינים שאתה עושה הכל לשם שמיים וזה לא משום גאווה. עכשיו הלשון, הביטוי הזה, גזלתינו לשוקח, אומר היינו חותכים את השוקיים שלך בכלי ברזל, אבל המשמעות כמו שרש"י אומר, כלומר נידוי. התועה בין הקרמים, מפסיק ויורד, מפסיק ועולה. מה זה מפסיק? זה עניין של דילול הענפים, כדי שהוא יכול לחזור לאם הדרך, אותו אחד שתועה בין הקרמים. תנו רבנן, הרואה חברו תועה בין הקרמים, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד, עד שמעלהו לעיר או לדרך. זה לגבי השני, הוא רואה את חברו בצרה, אז הוא יכול לעזור לחברו, אותו שיודע איפה הוא נמצא, יכול להגיע אל חברו העבוד באמצעים אלו, דילול הענפים. וכן, הוא, גם האדם עצמו, שטועה בין הקמים, מפסיק ולב, מפסיק ויורד, עד שיעלה לעיר או לדרך. מי וכן? אתה אמרת שאני, שהוא את חברי, טועה בין הקמים, יכול לעשות את זה. מה ההבדל בין הבן אדם עצמו לחברו? מהו דתימה? חברו, אם היה לי רק את הרישה של המקור הזה, הייתי חושב, זה שעומד במקום בטוח, במקום ידוע, הוא ידע לאיך המסלק, הוא יודע, הוא רואה, יש לו מבט בהיר, נקרא לזה, יש לו מבט ממעוף הציפור, הוא רואה את הכל, את כל השטח, להיך המסלק, איפה להגיע על אותו בן אדם טועה ולהוציא אותו משם. זה נפסוק שעל מצב כזה נתיר, כשהכל ברור, זה לא עניין של תהייה וניסיון, אלא הכל ברור, אז אני ניתן לו לעשות את הדבר הזה, דילול הענפים. כמובן ענפים של קרם של פלוני, אבל הוא אותו אדם שטועה, הוא עצמו עבוד, הוא נאבד, זה לא ידע להיך הקסליק, הוא לא יודע איך לצאת משם. לא נפסוק, לא ניתן לו היתר לדלל ענפים. נהדר באמת, נגיד לבן אדם, תחזור על העקבים, תחזור על עקבותיו, וזהו, לא ניתן לך באופן כזה של תהייה וניסיון לדלל ענפים של בעל הכרם. כמה שמלן שגם זה מותר, למרות שהוא ידלל ענפים, איך אומרים, שלא על הבטוח אפילו. הגמרא שואלת, למה צריך תנאי יהושע? דאורייתא הוא, דתניא, השבת גופו מניין, לא רק השבת אבידה לבעלים, אלא אדם עצמו שזקוק לעזרה מניין, שיש לעזור לו, תלמד לומר, והשב אותו. אז על פי הפסוק אני יודע שהרואה חברו תורה בין הקומים שיכול לעזור לו. הגמרא עונה, דאורייתא הוא דקאי בי מצרי. מה שהתורה מצפה זה אם אדם עומד מבחוץ, אומר רש"י דאורייתא בי מצרי, יש לעזור את התועה, אומר רש"י, יקיף סביבו את מצרי הקרמים ולא יעבור בתוכם ויפסידם. דהיינו, יש לעזור את התועה, אבל בלי להפסיד את חברו, בלי לדלל לו ענפי קרמו. עתה הוא בא יהושע, ממשיך הגמרא, תקין, והוא תיקן, זה מפסיג ועולה, מפסיג ויורד, שגם זה יהיה מותר כדי לעזור אותו שטועה בקרמים. ומת מצווה קנה מקומו, זה היה מספר 11, ועל זה אנחנו שואלים, ורמיני, המוצא מת מותר באיסרטיה, הוא נמצא, מת נמצא ברשות הרבים, רשות הרבים רוחב תת זיין אמה. אז האדם שמוע מת מותר שם, מפנהו לימין איסרטיה או לשמאל איסרטיה, שדה בור ושדה ניר, מכאן מצד אחד לאיסרטיה יש שדה בור, שאין שום דבר שסומך שם, ומצד שני יש שדה ניר, שדה שחרשו אותו, הכינו אותו לזריעה. אז אם זה הבחירה, לפנינו לשדה בור, שדה ניר ושדה זרע, לפנינו לשדה ניר, שזה נקרא זה, זה, זה פחות פחות יקר, פחות מפסיד, אם מפנים את הגופה לשדה ניר ולא שדה שנזרע. היו שתיהן בורות, שתיהן נירות, שתיהן זרועות, מפנהו למקום שירצה רשי, מפנהו, אלמה לא קנה מקומו, דהי קנה מקומו מציבה לשדה של ימין ושל שמאל לעקובי. מה פתאום שאתה מעביר את הגופה אלינו? הוא קנה מקומו. אמר, הגמר מסביר, אמר רבי וי, במוטל על המיצר. הדין הזה שמפנהו שהוא מוטל ברוחב הדרך מתוך שניתן לפנותו, כי במקרה כזה שהוא מוטל, אומר רשי, על המיצר מוטל ברוחב הדרך ועוברין ומעלין עליו עושה תרות ומתאמין. במקרה כזה שהוא תופס את כל רוחב הדרך, אז זה ודאי ניתן לפנותו כדי שאנשים לא ייקשלו, לא ייתמו. זה הכוונה פה בגמרא, מתוך שניתן לפנותו מפנהו לכל מקום שירצה. בהסבר שאמרתי שהוא תופס את כל רוחב הדרך, ככה ניתן להבין מרשי, אבל מצד שני אני אומר לאו דווקא, וצריכים לברר את הנקודה הזאת. בסופו של דבר מית מצווה קונה מקומו, זה בוודאי במקרה שאין פגיעה ברבים, אבל ברגע שיש פגיעה ברבים כמו שרשי תיאר, אז צריכים לברר מתי אפשר לפנותו ומתי אומרים קנה מקומו. מה שאני אמרתי מוקדם יותר, שהוא תופס את כל רוחב הדרך, זה בוודאי מותר לפנותו. וכעת הגמרא מתייחסת למספר. אמרנו בתחילת הסוגיה שעשרה תנאים התנה יהושע, אבל כשאנחנו מספרנו אותם הגענו ל-11. אמרי עשרה, אמרת שעשרה תנאים התנה יהושע, אני אחד שר יהבין, אבל אנחנו רואים שיש 11. הגמרא עונה, מהלכים בשבילי הרשות, שלמה אמרה, זה יותר מאוחר, זה לא מתנאי יהושע אלא שלמה כדתניא. אנחנו נביא כאן מקור שבהמשך הגמרא נראה שהעניין מבוסס על פסוק בספר משלי שחובה על ידי שלמה המלך. כדתניא, הרי שקלו פירות מן השדה, הוא אסף את פירות השדה, ואינו, ואדם כזה אין פירות, אין לו פירות בשדה, ובכל זאת מה? ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדהו. מה הבריות אומרות עליו? מה ענה יש לפלוני? מה הבריות מזיקות לו? כאילו, מה יש לו? מה, לא יכול לגמור חסד עם הציבור, לתת להם לעבור בשדהו? לא. עליו הכתוב אומר, להיות טוב? אל תקרא, אם תוכל להיות טוב, אל תעשה משהו שתקרא רע. שואת אומר, מי כתיב, להיות טוב, אל תקרא, זה לא פסוק. אמר, כן, אם כתיב, כי היגבנה, פסוק שמקביל לזה, כתוב, אל תמנע טוב מבעליו, ביות לאל ידיך לעשות. זה פסוק במשלי, ועל סמך זה, אמרנו, מהלכים בשבילי רשות, זה אותו עונה אחרי קצירה או אסיפת הפירות בתחילת ימות הגשמים רביעה שנייה. שורת הגמרא בתולה כמה, אין עוד תנאים של יהושע? ויש פה מעוין ועוד כמה שעות עוד פעם, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו והאיקה, זה מה שהבלטנו לאיל פי עמוד ב' מובא שיש רק 10 תנאים של יהושע, הגמר כאן מביאה תנאים נוספים שהוא התנה. הגמרה והאיקה דרבי יהודה דתניה, ביהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות רבים וצוברו כל 30 יום כדי שנשוף ברגלי אדם ורגלי בהמה שם נקם ננחיל יהושע לישראל את הארץ. והבלטנו את משפט המפתח עם פס מפותל, הנה עוד תנאי שהתנה יהושע בכניסה לארץ. העניין הזה אגב למדנו מוקדם יותר במסכת שלנו, עניין של אדם יכול להוציא מביתו, זה היה בעצם בעונת הגשמים, שאת הזבל מביתו אנשים ידרסו על זה, וזה יהפוך אותו להיות זבל לשדות, והוא התיר את הדבר הזה. והנה עוד דוגמה, והעיקה רבי ישמעאל דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר תנאי בית דין, וכאן הבלטנו עם פס כפול הביטוי תנאי בית דין, ובסופו של דזם מסתכם עם תנאים שהנחיל יהושע ישראל את הארץ, והם עוד תנאים שבהם אנחנו רואים פעולת יהושע. ומה הם? תנאי בית דין הוא שזה יורד לתוך שדה חברו וקוצץ שוחו של חברו. מה הסיפור פה? שלאדם היה לו נחיל דבורים, כמובן יצירת דבש, והנחיל אף משדהו לשדה חברו, והוא רואה את הדבורים שלו על ענף עץ של חברו. אז תנאי בית דין הוא שבעל הדבורים יכול לרדת לשדה חברו וקוצץ שוחו, אותו ענף שוחו של חברו, להציל נחיל שלו, ונותן לו דמי שוחו של חברו ויפצה אותו על כך. ותנאי בית דין הוא שיהיה זה, אם יש שני אנשים הולכים בדרך ואחד לא, יש לו חבית יין ואחד חבית דבש, דבש הוא יותר יקר מיין, ונסדק חבית הדבש, אז מה ניתן לעשות? אז אומר התנאי בית דין שזה שופך יין, הוא ירוקן את החבית הלא סדוק, השלם, הוא ירוקן את היין, הוא מציל דבשנו של חברו, ובכך כל הדבש ייזול לתוך החבית הזה, ונותר דמי יינו מתוך דבשנו של חברו, והוא יקבל פיצוי. הרי אמרנו שהדבש יותר יקר, אז אותו מתוך שווי הדבש הוא יקבל פיצוי על היין שהוא שפך לטובת חברו. ותנאי בית דין הוא שיהיה זה מפרק עצה וטועם פשטנך של חברו. אם יש שניים הולכים בדרך, אחד הבהמה שלו טעון עיצים והשני בהמה שלו טעון פשטן, וזה שטעון פשטן, החמור שלו שטעון פשטן פתאום מת, אז התנאי אומר שזה שחמורו עדיין חי, טעון עצים, הוא יפרק את העצים מחמורו, יטען את הפשטן של חברו שכרגע מת החמור, ונוטל דמי עציו מתוך פשטנו של חברו. כולנו יכולים לדעים מסעיות בדרך, אחד מוביל חומר יקר ואחד מוביל חומר זול, וזה שהוביל את החומר היקר פתאום נתקל בדרך, הלך לו המנוע, אותו רעיון. אז שאל, ולמה זה? למה מאיזה כוח נוצר ההסדר הזה? שאל מנת כן, הנחיל יהושע ישראל את הארץ. אז למה הדברים האלו לא מוזכרים ברשימה של 10 תנאים? הגמרא עונה, ביחידה היא לא כמינן. תנאים שהם מובאים בשם שיטות יחיד, כלומר לא בשם רבים, זה לא מוזכר. ורשי בסוף אומר, רבי יהודה, רבי שמעון, יחידה היא נינו, וברייתא דעשרה תנאים סתמה היא. אנחנו הזכרנו מוקדם יותר, שההתייחסות לאותה רשימה על ידי רשי כמו ברייתא, אבל יש המשך לדבר. אנחנו ממשיכים בדף פי בית עמוד א', וכאן קושיה 4 שורות. ברש"י, שורה ראשונה, והקיאתה, ומתניתה הוויה תיופתה, דקטני עצרה ותולו, ורבי יוחנן אמורהו, וקשיה לי מתניתה. אז אנחנו נביא כאן בשורות הבאות דבריו של רבי יוחנן, ואנחנו נקשה על איך רבי יוחנן אומר שעל מנת כן הנחיל יהושע, בזמן שזה מה שרבי יוחנן אומר לא מופיע ברשימה שכעת אנחנו חושבים, כמו שרש"י אמר, ברייתא. ברייתא הרי מקור תנאי. איך רבי יוחנן יכול להגיד דבר שהוא נגד מקור תנאי? ואז הגמרא תענה, מה שחשבנו שהוא מקור תנאי הוא לא מקור תנאי, ולכן רבי יוחנן יכול להגיד אחרת. עכשיו הגמרא, והקיאת רבי אבין אמר רבי יוחנן, אחד אילן הנוטה לתוך שדה חברו, ואחד אילן הסמוך למיצר, בקשר לדיני ביקורים. בעל האילן מביא, הוא מביא הפירות, וקורא פרשת ביקורים. שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, שגם אם האילן צומחת על המיצר או סמוך למיצר, או הענף הוא נוטה לתוך שדה חברו, הוא בעל האילן מביא את הפירות וקורא את הפרשה, פרשת ביקורים, ארמי עובד אבי כידוע. בשבילנו אין צורך להיכנס לפרטי פרטים של הלכות ביקורים. מה שכן הקושי פה, רבי יוחנן אומר שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, אבל היינו עשרה וזה לא אחד מהם. הגמרא עונה, אלא מן תנה עשרה תנים שיתנה יהושע, מי לימד את זה? רבי יהושע בן לוי הוא. ולכן רבי יוחנן יכול לחלוק על דברי אמורה חברו רבי יהושע בן לוי. רב גביע מבית קטין, רב גביע מאותו מקום מבית קטין, מתני לה בהדיה, הוא מלמד את זה באופן ישיר. רב תנחום ורב רייס אמרים משום זקן אחד, ומן ומי זה זקן אחד? רב יהושע בן לוי, עשרת הנים התנה יהושע. אז הנה יש במסורת שלהם באופן ישיר שרב יהושע בן לוי הוא זה שאומר עשרת הנים התנה יהושע, ולא מקור מהתנאים. עד כאן שיעורנו להיום.